טוב, לפני שאנחנו מתחילים לאכול לכם את הראש עם ה... עם ה... הם חוזרות, הפטריה שלכם חזרה, הבחירות חוזרות, הבחירות חוזרות, עם שני מועמדים חדשים.
הם מעולם לא הלכו דרך
אגב. ביבי נתניהו ויער לפיד, אז לפני שאנחנו אוכלים לכם את הראש, וחודשים אנחנו נתחן, זה אנחנו נעשה ככה, אנחנו נדבר ביחד, גם על הבחירות החמישיות, השישיות והשביעות, ביחד, ביחד, אנחנו נדבר על הכל, אבל סיוון, שדיברה בפרק השלישי, רביעי, חמישי, משהו כזה, סיוון תמיר מסגב, שאתם עפתם עליה, והיא כבר נהייתה חברת פאנל מאז, שדיברה על, על העובדה שהיא אחות, ושהיא מיילדת, אבל שבשנים האחרונות היא עוזרת לאנשים להיפרד מהחיים, ואנחנו צחקנו פה, התפקענו מצחוק, כי היה פרק משגע, הייתה מי שלא שמע שישמע, אבל אני רואה בפייסבוק שאת... גמרנו, את התחלת להופיע בקיבוצים, אחותי.
יצאתי בסיבוב הופעות.
סיבוב הופעות לקיבוצים. זה סולד אאוט, היא הופיעה, עכשיו, היא הולכת, ההופעה הראשונה שלה הייתה בקיבוץ יוטבתא, מי שמכיר את קיבוץ יוטבתא, כולם צעירים שם, מגניבים, מסירים, זה ליד אלעד, זה קיבוץ עשיר, זה לא איזה פריירים, היא באה לבושה כמו רוקסטרית, נראתה פצצה, מחייכת כל ההרצאה, וההרצאה קוראים לה אמא למוות, לא?
נכון, נכון, להרצאה קוראים אמא למוות.
אנשים צחקו?
זה מצחיק, אתה יודע, זה מצחיק שאתה אומר שיוטבתא זה קיבוץ של אנשים מאוד מבוגרים.
וואלה, יאללה, אני הכל פייק ניוז, זה לא אמא
דירים. יוטבתא, בגלל שזה קיבוץ שאינו מופרט, אז באמת כמו לחזור במנהרת הזמן כזה, מין 50 שנה אחורה, באים אנשים בשמונה בערב, הם עדיין לבושים בגדי עבודה כחולים, אנשים בני 80, כן, הם בדיוק חזרו עכשיו מהחליבה.
רגע, 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 הם יושבים בקולנועיות שלהם, אנשים בני 80, ואת מספרת להם על זה שעוד רגע הולכים למות?
קהל מאוד, מאוד, מאוד לא פשוט. אחותי גרה ביוטבתא, והיא אמרה לי, תקשיבי, תקחי את זה בחשבון, זה אנשים לא פשוטים.
לא, אבל את יודעת, את מלא נמצאת את זה, אחותך זה מיקה גנוסר.
אחותי זה מיקה והיא גרה ביוטבתא, אבל זה באמת, זה קהל קשוח, קהל קשוח.
ואת אומרת להם בפנים, חברים, אתם הולכים למות בקרוב, ואני יכולה לקנות אתכם למוות, אל תפחדו מזה.
בואו נדבר על מוות. הייתה הרצאה מהממת, באמת.
בקיצור, מי שרוצה להזמין את ההרצאה שלך, זה הזמן, כי תכף הולך להיות סולד אאוט, שחבל לכם.
תכף אני יוצאת לסיבוב הופעות בינלאומי, וחבל, בדיוק,
וגם אם אתם תפנו אליי, שאני אנסה לקצר את התאריך, אתם לא קוראים את סיוון, זה לא שהיא לא, שאין פרוטקציה ושאין חברים, וזה יש, אבל היא קשוחה מאוד, אי אפשר יהיה להקדים לכם את זה ממש.
מהרו להזמין.
טוב, יאללה, מה המצב, אנחנו מתחילים. טוב, מה המצב? מה המצב? פרק חדש, אנחנו כבר לא סופרים כמה פרקים, אנחנו לא סופרים כמה מערכות בחירות, אנחנו כבר לא זוכרים, זה הכל...
יותר מערכות בחירות מפרקים.
זה איתי גלון ומנואל פה ואת סיוון, שמעתם. ועם מי אנחנו נדבר על בחירות, שזה באמת הנושא הכי מאוס, הכי מגעיל, הפוליטיקה נהייתה באמת כאילו בא להקים ממנה, אבל הבן אדם היחיד שאפשר לדבר איתו באמת, ולא לשמוע ספינים, ולא לשמוע שיפורים מפה ומשם, זה מי שהכי מבין בשקרים ברשתות, רמאויות, איך מנהיגים פופוליסטים נבחרים, דרור גלוברמן הגדול, אבל...
זה הרמה מלחיצה?
לא!
נכון?
לא! ברוך הבא על התוכנית שלנו.
ברוך הבא, אחי, אנחנו פה מרימים. ואחרי דרור גלוברמן, שהולך להיות הכי מעניין, אני כבר אומר לכם, זה הולך להיות הכי מעניין, אחרי דרור גלוברמן, כדאי לכם לחכות, כי בפינת הפלייליסט שלנו, מי מגיע אלינו? ראשונים! ראשונים! אנחנו מארחים ראשונים במדינה, את האיחוד, את האיחוד, את האיחוד, ששבק סמך, עכשיו, שלא תחשבו שאנחנו כאילו, שבגלל שדוקטור מירו, שהופיע פה מיליון פעם, בגלל שהוא חבר פאנל פה, אז אנחנו פשוט רוצים כרטיסים, זאת האמת. אנחנו רוצים כרטיסים ואי אפשר להשיג אותו, ואנחנו ננסה פה להוציא ממנו כרטיסים.
נעשה כמו... מה שצריך.
כן, אנחנו כמובן רוצים הזמנות בחינם, אין שאלה. והוא הביא איתו את חמי. אז מירו, אתם יודעים שלא קוראים לו מירו, שזה אמיר ירוחם, אבל אצלם בשבק סמך זה הכל כינויים.
אני לא ידעתי.
לא ידעת?
לא, לא אמרת לי.
תכף נדבר איתו.
את עולה חדשה בגלל זה.
תכף נדבר איתו. וחמי זה גם לא חמי, זה כפיר הרזי. אבל אף אחד לא מכיר אותו לדעתי.
זה חמי, זה לא
שום כפיר. אולי ההורים שלו מכירים אותו ככה, אז שניהם הולכים גם לדבר איתנו וגם לשיר איתנו, אבל, וזה רעיון של שקד. שקד סימסה לי, אני במקרה הייתי עם מירו בשבוע שעבר בלסבוס, אבל היא לא ידעה בכלל, אבל לא יודע, באיזה 6 בבוקר, 5 בבוקר, היא רואה את הידיעה בידיעות אחרונות שהם מתאחדים, היא כותבת לי, אין מצב שאנחנו לא מביאים למה המצב הבא את מירו, גם לשיר וגם לדבר.
וגם אומר, לרקוד.
חכי, עוד לא התוארתי. טוב, גלוברמן, יאללה, כן. בחירות. דיברנו לפני כמה שבועות שנעשה איזה שיחה, כי אמרת שאתה מקשיב לפוד ושהוא מגניב, והרמת, הנה, אז אנחנו מרימים לך חזרה. ואז זה נהיה, עד שקבענו, אז זה נהיה הכי אקטואלי, כי רצינו לדבר על איך מנהיגים פופוליסטים נבחרים בעולם, ואיך הרשתות בעצם מייתרות מצב, תכף אמנואל תסביר מה קרה בפריז, בשפה הלאומית, שזה אותו דבר, שהקצוות מאוד מאוד מתחזקים, והמרכז, מה שבנט קרא, הרוב הדומם, הרוב הזה, לא משנה, המרכז הזה הוא נהיה פתאום פלואידי, הוא לא המשפיע, והקצוות, אז מה זה אומר? זה אומר שאין תקומה יותר לאמת, שאין דבר כזה יותר אמת?
אני חושב שלא רק שהאמת מתפרקת, המונח של מדינה מתפרק. כי אתה זוכר את המערכון הזה של ארץ נדרת עם שאולי, שליה למלחמת אזרחים? מה מחזיק אותנו כאן? בשוודיה, אומר שאולי, כולם שוודים, יש שוודי גבוה, שוודי רזה, שוודי שמן, בסוף הם שוודים. פה, מה לי ולך? היא באה משם, היא באה מפה, אין שום קשר, יש פה מלא... והוא צודק, כדי להחזיק מדינה, אתה צריך איזשהו נרטיב משותף, איזושהי באמת אמת משותפת, לא הכל, לא צריך להסכים על הכל, אבל איזשהו 70%, 60%, 50.5%, שאנחנו מסכימים שזאת הסיבה, שיש לנו, נכון? והדבר המדהים הוא, שבזכות העובדה שרובנו חיים היום ברשתות החברתיות, בתוך אקו צ'יימברס, כלומר, בתוך תאים שמעדהדים לנו את הדעות שלנו, האמת המשותפת הולכת ומתפוררת, אנחנו כבר לא מאמינים באותם דברים, אין לנו סיפור משותף, אין לנו סיבה להחזיק את הדבר הזה ביחד, ואנחנו, זה כבר לא הוויכוח על מי ינהיג ומה הדרך, זה האם אני מסכים לאותו, לחלוק איתך את אותה מסגרת בכלל, והאם אני מקבל את החוקים. והנה, אתה רואה את זה עכשיו בארצות הברית, חוקרים את טראמפ בדיוק על זה, שהוא אמר, תשמעו רגע, תומכי יקרים, המסגרת, כלומר, מהי ארצות הברית, מהי הפדרציה ומהי הן בחירות, שבורה, שיקרו לכם, ו-70 מיליון אמריקאים מאמינים לו. ואומרים, נכון, כל הפדרציה הזאת של USA לא קיים, זה לא עובד. כלומר, זה לא 400 איש שעלו לקפיטול, זה 70 מיליון איש שמסכימים שהבחירות נגנבו עד היום. ואם אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להסתכל קדימה לטווח של שנה, שנתיים, חמש, ולהגיד, המדינה לא בסכנה, היא בסכנה. הרעיון של מדינה בסכנה.
אז מה זה אומר? זה אומר הרי אי אפשר לעשות רגולציה על רשתות, זה לא אין פה...
אני לא מסכים לזה.
אתה חושב שאפשר?
כן.
וואלה.
אני חושב שאין ברירה.
וואלה.
רגע, זה קשה טילים. ואין ברירה, ותשמע, תסתכל בארצות הברית, שני חוקים עכשיו זוחלים במעלה תהליכי החקיקה. אירופה, שני חוקים זוחלים במעלה החקיקה.
שמה החוקים האלה?
החוקים האלה רוצים להסדר את המרקטס, את השווקים התחרותיים, כי... אם תחשוב רגע, כשיש לך מפלצות כמו אמזון וגוגל, הן לא נותנות לסטארט-אפים קטנים להתפתח. אין לך תחרות, אין לך חדשנות. זה נראה הכי חדשני בעולם, זה ההפך מחדשני. כן? נגיד, אני שנייה לוקח אותך הצידה, ותכף נחזור, אם יש לך רעיון היום לעשות אימייל הרבה יותר טוב, מפה הרבה יותר טוב, ניווט, חיפוש, אפליקציות, טלפון סלולרי, בעצם כל עולמות הטכנולוגיה חסומים לחלוטין לרעיונות חדשים. כי תבוא אפל, תחנוק אותך, תבוא גוגל, תחנוק אותך, אין לך אפשרות. אתה לא יכול להמציא את הוויזה יותר טוב, לא יקרה. אז הבנו כבר שהגודל הזה מונע חדשנות ומונע תחרות, ושתיים, ברמת השירותים, וואלה, כי מחזיקים אותי. אני כאדם לא יכול להגיד, שומע, לא בא לי גוגל, בא לי משהו אחר, לא קיים. אני לא יכול להגיד, לא בא לי וואטסאפ, לא קיים. אז אירופה למשל הולכת לומר לוואטסאפ, אתם חייבים להתממשק לסיגנל ולטלגרם, ולאפשר לבן אדם להגיד, שומעים, אני לא בוואטסאפ יותר, אתם רוצים? דברו איתי, את יכולה להיות בוואטסאפ. אבל אני אהיה בסיגנל, אוקיי? ואתם חייבים להתחבר.
כאילו כמו...
שאני אוכל לבחור את הרשת שבה אני משתמשת, וזה לא ימנע ממני לדבר עם מי שמשתמש ברשת אחרת.
כי הבנו שוואטסאפ פאקינג מחזיק את כל התקשורת בעולם, ועכשיו אתה כפוף לחוקים שלו. כל מניפולציה שהוא רוצה, כל מניירה, אתה חייב להצדיע, אין לך ברירה. אז זה כוח לא הגיוני. אז הנה, כמה דברים שהחוקים האלה ניגשים אליהם, וגם שאלת האחריות. מי אחראי על התוכן, ותכף ניגש לענייני בחירות ושקרים. רגע, מי אחראי על זה? אם אני מפרסם שקרים בוואטסאפ, סליחה, שקרים בטוויטר, מי אחראי? טוויטר או אני? את מי טובים פה? מי האחריות שלו להסיר את זה? אוקיי? ועד היום טענו כל הפייסבוקים והטוויטרים האלה, לא, אני לא עורך ראשי, אני רק פלטפורמה, אני צינור.
רגע, לפני
אני לא עורך, סליחה, כן, אני לא עורך ראשי, אבל אני מספיק עורך כדי לצנזר את טראמפ. זאת אומרת ש...
דוגמה מעולה.
או לסתום לו את הפה, או להוריד אותו, להוריד את החשבון שלו.
או אני לא עורך ראשי, אבל אני מספיק עורך כדי להוריד פוסט, כי הוא שקרי לגבי הקורונה. זאת אומרת שבתקופת הקורונה ובתקופת הבחירות בארצות הברית, ראינו התערבות של פלטפורמות גדולות, כמו טוויטר וכמו פייסבוק. כלומר, הכלים קיימים. ופה יש אבל בעיה, כי באמת, במיוחד שאנחנו מדברים גם על אילון מאסק עכשיו, יש בעיה מי מחליט.
נכון.
אני יודעת שנגיד פייסבוק, הבודקי עובדות שלהם הם אנשים שעובדים ברויטרס. אבל צריך גם שקיפות לגבי הדברים האלה. מי מחליט? מי קובע שזה שקר?
אז בואי נלך לישראל סתם כי זה מפשט את הסיפור,
כן,
בסדר?
כן.
היום, וראינו את זה עכשיו סביב גל הטרור שכזה קצת דאח, תפו, אני מקווה, אבל נכון, 19 ישראלים נהרגו סביב אפריל, שנה שעברה בשומר חומות, כל פעם שעולה פוסט, תמונה, טיק טוק, מסית, קורא לאלימות, בערבית, בעברית, לא משנה, מדינת ישראל פונה לטיק טוק, או ליוטיוב, או לטוויטר, או לפייסבוק, או לאינסטגרם, ומבקשת יפה. אתם יכולים בבקשה להוריד את זה?
לא מורידים.
והם מחליטים. לא, הם מחליטים. לפעמים כן, לפעמים לא, יש אחוזים. פייסבוק הורידו ב-80%, טוויטר רק ב-30%, הם מחליטים. למה? כי אין חוק.
אבל אם אתה מראה חצי ציצי בפייסבוק, אז פייסבוק לא מחכה שמדינת ישראל שואלת, אלא מוריד.
את נוגעת בנקודה נורא יפה. ציצי למכונה אוטומטית קל לזהות. כדי שמכונה אוטומטית, בינה מלאכותית, תעבוד גם על השפה העברית, ותמצא את תרימו סכין וצאו לרחוב, כדי שתגש תזהה את זה בעברית או בערבית, מישהו צריך להגיד, אכפת לנו מערבית ועברית, בוא נשקיע בזה כסף לבנות המכונה שמזהה את זה אוטומטית. את זה הם לא עשו.
רגע,
לא
אבל סרטונים של פיגועים,
כן.
הרשתות לא מורידות. סרטונים אלימים של פיגועים, הרשתות לא מורידות באופן אוטומטי. ולמה? כי מנהלי הרשתות יודעים שהאלימות וההסתה והשנאה מוכרת.
כן, אני לא הייתי אומר שזה ככה, אני לא חושב שהם בכוונה משאירים את זה, אני חושב שפשוט כלכלית הם לא חייבים להשקיע את ההשקעה הזאת, והם לא מפסידים ממנה. יש את המנגנון שמאפשר לך להתלונן, והם יחליטו אם בא להם, אבל זה וולונטרי! ואני רוצה שתהיה, איפה הריבונות? איפה הריבונות של מדינת ישראל לקבוע בעצמה את גבולות חופש הביטוי במרחב הישראלי, שכמו שאתה יודע, הוא גם באינטרנט. איפה השיחה
כן,
הפוליטית
אבל
באינטרנט?
סליחה שנייה, אלדד, אני רוצה לשאול משהו את דרור. הבחירות שאנחנו צפויים אליהם, הם בחודשים הקרובים, נכון? כן. אלדד, מתי? מקודם אני ואיתי התווכחנו.
הראשון ספטמבר, בנובמבר או השמונה בנובמבר?
לא ידענו.
או הראשון או השמונה בנובמבר,
זה 25?
לא, לא, זה יהיה תחילת...
לא, המנכלית של ועדת הבחירות רוצה נובמבר.
כי יש המון ימי חופש בספטמבר, אוקטובר.
אז תחילת נובמבר, אז עדיין אנחנו מדברים על מספר חודשים מאוד מועט. עכשיו אנחנו ביוני. בעצם אנחנו צפויים לקבל מערכת בחירות מאוד מאוד מלוכלכת בטוויטר בקרוב, נכון? זה לא משהו,
הרי אנחנו לא... אני לא רואה דרך לחמוק מזה.
זה יהיה נורא והיום הדבר הזה.
לא, אבל מה שהיא אומרת, שאני מחבר את זה לגבעת הקפיטול ולגנבת הבחירות, אתה בעצם אומר שהמדינה חייבת להחזיר לעצמה את הריבונות בהפצת שקר, כי אם היא לא מחזירה לעצמה את הריבונות, ותכף נדבר על זה, כי לליברלים נורא קשה עם זה, אז בעצם 70 מיליון אמריקאים מאמינים בשקר,
כן.
שגורם להם לתמוך באנשים שעולים לעשות הפיכה בקפיטול, ולנסות לרצוח, זה מה שהתברר השבוע, לנסות לרצוח את סגן הנשיא, כדי שהוא לא יכריז על תוצאות הבחירות. עכשיו הולכות להיות בחירות בישראל, אנחנו זוכרים את כל מערכות הבחירות הקודמות, שלגנץ האיראנים גנבו טלפון, ובטלפון יש סרטונים של...
שמביכים.
לא סרטונים שמביכים, סרטונים של סקס שלו. ופתאום נגמרות הבחירות, וזה נעלם, וזה לא קיים, ושום דבר. וכל מיני שקרים כאלה, כל מיני שקרים מסוגים כאלה, ועכשיו כנראה זה יגיע לסי, כי מה הרי אומרים? זה ההזדמנות האחרונה של נתניהו, וזה ההזדמנות האחרונה של יאיר לפיד להיבחר בעצמו לראשות ממשלה, והם שניהם קמפיינרים הכי טובים בעולם, וזה הולך להיות קרב וגרוף הכי מסיר, ושניהם הם לא אנשים מדהימים. שניהם הם לא יעשו את זה עם ידיים בכיסים. אז איך אפשר להתמודד עם זה בכלל?
אני חושב שהיום, ברגע זה, אנחנו באפס יכול להתמודד עם זה ברמה הציבורית. תסתכל על 9.5 מיליון ישראלים, כמו כבשים שמובלות בעיניי לשחיטה רעיונית. הולכים לשחוט לך את המוח ולפוצץ אותך בשקרים. שמע, מסתובב עכשיו חוק הבוטים, עזוב, לא חייבים להתייחס אליו, אבל...
לא, תתייחס אליו, תגיד את זה בכמה מילים, זה חשוב.
אוקיי, חוק הבוטים של שר התקשורת, אני חושב שהכוונה בסך הכל טובה. אני כן אוהב את הכוונה להתחיל להסדר את הרשת קצת, אוקיי, להכניס שם שכל.
שזה כמו אילון מאסק להעיף את הבוטים.
כן, עכשיו, הבוטים, במקרה הזה, הוא מדבר על מכונות אוטומטיות שכותבות טוויטים. זאת בעיה קטנה. הבעיה הגדולה זה הפיקטיביים, שבני אדם בשמות בדויים מפעילים 19,000 חשבונות, ומעדדים ומגבים אחד לשני, וזה מחזקים. תשמע, לי יצא כבר להיות אפילו קורבן למתקפות כאלה, אתה רואה פתאום, בום, מסתער עליך גדוד, חטיבה, אוגדה של טוויטרים, שאתה רואה, אתה, אף אחד מהם לא בן אדם אמיתי, אתה רואה את זה, והם כולם מוסיפים אחד לשני, ומעדדים אחד לשני, ולייק וזה, פתאום, אתה יודע, כאילו, גל מטורף שאמור להצמית אותך, לסתום לך את הפה. יש לזה אפקט, אני לא אומר שלא. ואם היינו יכולים לסמן את כל אלה, ושהישראלי יראה, הממוצע, יראה כמה מתוך הרשת שלו זה, בסוף שלושה אנשים שושבים באיזה משרד, הוא היה בהלם. הוא היה בהלם כמה מזה, זה רשתות, זה בובות, פאפץ כאלה, הלכותים שנשלטות ממעט מאוד מקומות, זה יוצר לך תחושה של גדוד, של מלא אנשים, ואתה יודע שפסיכולוגית זה משכנע אותך שהדעה האמיתית, שהדעה היא אמיתית, כי אם אתה שומע 3,000 מי שאומרים אותה הדעה, אתה אומר, טוב, כנראה שאנשים מאמינים לזה, זה מוכח שזה משכנע אנשים, אבל זה בסוף, בסך כל 4 אנשים שמפעילים עלי חשבונות.
רגע, אז איך אתה ממקם את הדעה שלך? אתה בן אדם ליברל,
כן.
ואנחנו...
הומניסט. כן.
אני ליברל, הומניסט, גם אני, כן. ואנחנו ברזון דטר שלנו אומרים, אז זאת אומרת, חופש ביטוי, אני הרג על זכותך לומר כל דבר,
לא כל דבר.
לא, בוא נגיד את רוב הדברים.
למאה ה-18 זה יופי.
יפה, אז זה מה שאני רוצה שתסביר. עכשיו, מה אומרים השמרנים? פתאום השמרנים...
נהיו אבירי חופש הביטוי.
הם אבירי חופש הביטוי, הם אומרים מותר להגיד הכל, מותר לחזור ולדבר על הכל, מותר לתת לנאונאצים לדבר, ומותר זה, מה זאת אומרת, ולדבר נגד הפלות. אז כשהתחלת להגיד, זה נכון למאה ה-18, אז ליברלים צריכים למקם את עצמם מחדש? כי מה?
כן, חד משמעית.
כי מה?
משום שאין אף אחד שמייצג פה חופש, אוקיי? המדינה איננה מייצגת חופש, והרשתות החברתיות לא כל שכן לא מייצגות שום חופש מחשבתי, אוקיי? למעשה, מה שהרשתות החברתיות היום עושות, הן מצמצמות לך בכלל את טווח הבחירה, אוקיי? משום שאתה יודע פחות, העולם שמוצג לך דרך המראה העקומה והשבורה של הרשתות החברתיות, הוא כוזב ושקרי. לכן חופש הבחירה שלך ניטל ממך בכלל, אוקיי? זה נכון אגב גם בעולם הצרכני. הבחירות שלך, תראה, אם אני זיהיתי, אגב, קח את זה לפוליטיקה, בוא נעשה דווקא בצרכנות, אם זיהיתי מי, איזה בן אדם אתה, איפה הרגישויות הפסיכולוגיות שלך, ואני יודע שביום שישי, פעם בשבועיים, אתה נוסע להורים של ליאור
בתל אביב.
בתל אביב, אתם הולכים לארוחת ערב.
כן, פעם היינו נוסעים לרמת אילן.
יפה, עכשיו הם אוכלים לך את הראש, ובערך באזור 9:20 בערב, בממוצע, הוא נשבע, אתה כבר לא יכול יותר, אתה חייב עברור, אתה יוצא עם הטלפון למרפסת ופותח. עכשיו אתה צריך עברור ופיצוי. זה הרגע...
שאני אקבל את זה.
אז זה הרגע לדחוף לך, איזה מוצר אתה לא יכול לעמוד בפניו?
נעלי אדידס.
יפה. זה הרגע לדחוף לך נעלי אדידס, כי שם אני נועל אותך. כי אתה חייב להרגיש טוב עם משהו בערב הזה, אוקיי? הצרכנים, העולם הצרכני יודע לתפור את הסצנריו הזה בול, אוקיי? גם הפוליטי. אוקיי, עכשיו, זה לא שהפוליטיקאי ביבי יושב ומתכנת לעצמו את זה. אלגוריתם עוזר לו. אלגוריתם אומר לו, הנה המוחות הכי רגישים ופגיעים בדיוק למסר שלך. כלומר, מצמצם, אתה כבר לא, אתה פחות ריבון לדעות של עצמך, כי מישהו מנצל את נקודות התורפה שלך מבחינה פסיכולוגית, וזה אלגוריתם.
ואז ליברלים בעצם צריכים להבין שאם זה המצב, צריך רגולציה, כמו בכל דבר.
עכשיו, אני לא אוהב לא אותו ולא אותו, אני לא אוהב לא את המדינה, ואני לא אוהב את הרשות החברתית. אם הייתי גר בסין, החוסמת והחונקת, אני רץ לפייסבוק ואומר, פייסבוק תציל לי אותי מהאריה האכזר הזה. אבל אני גר בישראל, אז אני רץ למדינה ואומר, תציל לי אותי מהאריה האכזר שנקרא פייסבוק.
קרה איזה דבר.
אני צריך איזון ביניהם, אוקיי?
פתאום מה שקרה, זה שהרי, דרור בטח מבין בזה יותר ממני, הרשתות החברתיות אוהבות את השיח, את הקומנטים המשוגעים, את האיומים ברצח, את הכדורי אקדח, את כל העניין הזה, ופתאום קלטת שהמפלצת הזאת הרבה יותר גדולה ממה שהיא, אז אתה חייב להרגיע את זה. עכשיו, לנו, אני אומר, נגיד למחנה, לא חשוב ימין שמאל, למחנה הליברלי, אתה אומר, שמה, המגפון שלנו כבר לא כזה גדול. המגפון היום של... כל מיני פוליטיקאים שרצים לזירות פיגוע ועושים משם לייבים ומטריפים את התושבים, את הקהל, פתאום זה נהיה זה, ואז הרבה יותר, זה הרבה יותר גדול ממה שזה, ואז מה שקרה, פתאום הדבר הזה יוצא משליטה, ואני חושב שחופש הביטוי, אנחנו חייבים להגן על חופש הביטוי, אבל זה בדיוק מה שהופך את, זאת אומרת, הופך את חופש הביטוי זה כמו שתחשוב שעכשיו בן אדם ברחוב מתחיל להשתולל. היום הרחוב נהיה הרשתות החברתיות. אתה היית עוצר את זה, היית קורא למשטרה.
מה שדרור אומר זה לא חופש הביטוי, זה מהונדס.
בדיוק.
אין בין זה לבין חופש הביטוי שום דבר. אבל למה אנשים שמרנים, הם כן תומכים בדבר הזה, ואומרים לפתוח הכל, הכל, הכל. תנו גם לשמאלנים לדבר.
קודם כל, יש איזו טענה שמרנית, זה מהרבה סיבות. נתחיל עם זה שכל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע הוא יחסית חדש.
נכון.
ושמרנים מטבעם דוחים את הדברים האלה, ולאמץ את המסר הזה, שהוא באמת הפוך על הפוך. בטכנולוגיה שנותנת לכולנו להתבטא, והיא חונקת את חופש הביטוי. זה לא אינטואיטיבי בדיוק, אוקיי? אני מסכים לזה. ושתיים, יש לך דוגמה מאוד ברורה, וזה, כמו שאמרת, חנקו את טראמפ, אוקיי?
מה שמנואל אמרה קודם.
כן, מה שמנואל אמרה, חנקו את טראמפ, אז אומר השמרן, הלו, אתם משתמשים נגדי. עכשיו, אתם, יש טענה שמרנית שהולכת וחוזרת ונשנית, הם נגד הימנים. עכשיו, במבחנים האמפיריים, האמת היא הפוכה.
שהרשתות החברתיות הן לא נגד הימנים.
מגבירות הימנים.
מגבירות הימנים. מגבירות הימנים.
אגב, זה לא מקרי. לצוקרברג היה משפט מאוד ברור בעניין הזה כבר לפני כמה שנים.
מה, כשהוא
בסנאט? אני לא זוכרת אם זה היה בסנאט, אבל הוא אמר בצורה ברורה שאנחנו... אני רוצה להורא... זה הפרפרזה, אבל הוא אמר, אני רוצה שיח מעניין. ומה זה שיח מעניין? זה שיח שהוא... ער ואלים.
את המילה מעניין, את צריכה לקחת אותה החוצה מהקונטקסט של השיחה שלנו, ולהגיד מעניין כלכלית. יש כוכבית קטנה שם ליד המעניין דולרי.
כי זה מה, זה עושה הקלקות.
בדיוק.
ברור, ברור, בגלל זה אני אומר שזה לא מקרה, אבל רגע, אני חושבת שכשמדברים על להגביל את חופש הביטוי, צריך להתחיל מהבסיס של יש דרך להתבטא, וזה הבסיס, זאת אומרת, בלי כללות, בלי גזענות.
הרכבת הזאת נסעה.
לא, אני לא צוחקת.
כל כך חמוד שהיא לוקחת את זה לתרבות ולחינוך.
אבל זה לא, אבל
זה המזרח התיכון פה, גברת.
לאן אתה היית לוקח את זה?
אלף, זה עובד. כשאנשים מחוץ למקלדת, מאחורי המקלדת, מבינים שהם כותבים לבן אדם אמיתי, ושגם הם אנשים אמיתיים, לא הבוטים, ושאפשר למצוא אותם, אלף, אני חושבת שהם כותבים אחרת, גם ראינו את זה בכמה תוכניות טלוויזיה, שהלכו ועשו את הדבר הזה.
אני לא סגור על זה, אבל בסדר.
אוקיי.
זורם איתך.
אבל אני גם חושבת שכשאתה עונה לבן אדם, אז בואו, זה לא, אני כן חושבת שהמדינה, מישהו צריך לתת רגולציה, וכן נגיד, לאסור על גזענות.
רגע, רגע, אז בואו נעצור פה. היא חושבת שהיא גם מסכימה שצריך רגולציה, אני מאוד מסכים לזה, אבל אני רוצה שאתה תגיד את זה.
אוקיי.
מה לדעתך, איזה סוג של רגולציה, כאילו איזה סוג של כלים, כי כשיונית לוי התחילה לעשות צ'ק פקט, גם אתמול היא חזרה לעשות צ'ק פקט לביבי, אז אמרו, מה? רק לביבי עושים צ'ק פקט, לבנט הוא כל הזמן משקר, לא עושים לו צ'ק פקט. אז איזה כללים של רגולציה?
אתה לוקח אותנו לעיתונות, שגם עליה נצטרך להתייחס, כי היא לא הבינה שתפקידה השתנה בעולם הזה, העיתונות, ואני צריך להגיד על זה משהו, אבל...
חייבים להגיד על זה משהו.
אני חושב שהמגבלות שחלות בעולם הרשתות החברתיות צריכות להיות הרבה יותר צנועות וצנומות ממה שחל בעולם האמיתי, מה שחל על עיתונאי, אוקיי? פחות מעניין אותי על עבד טובי ציבור, ובמקרים מסוים אפילו הוצאה דיבה, או זה...
שיחו לבית משפט, אתה אומר.
כן, בדיוק, בדיוק, העלבות, ועזוב אותי, כללות, לא מעניין אותי, בסדר?
ילך כבן אדם לבית משפט.
נכון, מקרים קיצוניים, הסתה לאלימות, הטרדות מיניות, פגיעה חמורה בפרטיות, שמה, בקצה, בקצה. כן, גזענות, אני רואה את זה כמו קרה לי, בסדר. בקצה, שמה צריכה להיות רגולציה, שמה צריך לקבוע מי אחראי.
שהמדינה עושה רגולציה לרשתות האלה, היא אומרת לפייסבוק, תורידו את זה,
כן, אחרת אנחנו, לא יודע, טוב, אגב, היופי שיש לבטן רכה לחברות האלה, כסף לא מעניין אותן, אתה יכול לקנות אותן ב-20 שקל, ב-20 אלף וב-20 מיליון, זה אותו דבר בשבילן. אבל אם אתה אומר, פייסבוק היא עבריינית במדינת ישראל, היא עוברת על החוק, זה מעניין אותה מאוד. זה לא טוב לה, כי היא תמיד אומרת, אנחנו מצייתים לחוק בכל מקום.
כמה דיונים אתה מכיר, בכמה שרשורי טוויטר אתה מכיר, שאם הם היו קוראים ברחוב, זה היה נגמר במכות רצח. אז זה בדיוק המקומות, ששם, תשמע, אני רואה את זה, ואני לא בן אדם עדין, וזה קשה לקריאה וקשה לצפייה. ובדיוק אלו המקומות, שאתה מבין, שכל הזירה, בעצם זירת הוויכוח והמאבק וכל זה, שהיום גם לאנשים הרי במקלדת הרבה יותר קל לתנף על כל מה שזז, זה היה נגמר במקרה הטוב בקרש לראש. לך תדע איך לא.
תשמע, אני רוצה לשים את האצבע על הדבר שבעיניי הוא הבעיה האמיתית כאן, וזה דבר שאנחנו עדיין רגילים להתפעל ממנו, הווירליות. זאת הבעיה. זאת הבעיה.
תסביר.
הווירליות אומרת, ואתה אמרת את זה קודם, במובלה.
מה שיטאי אמר, כן, תסביר. בדיוק,
אדם שמתנף, מפיץ שקרים, עושה את זה באופן גס רוח וזה, מקבל אוטומטית מהאלגוריתם מגפון גדול. אוקיי?
זה שישמעו אותו יותר.
שישמעו אותו יותר.
זה שזה יעשה להם יותר כסף.
ועכשיו בפיד שלך, הצרכן הרגיל, הגודל שלו, או של שכמותו, תופס מקום לא פרופורציונלי.
ואז אתה חושב שזה אמת.
בדיוק. עכשיו, זאת הבעיה. אני רוצה שכולם ידברו. חופש ביטוי לכולם. פשוט בלי העיוות פרופורציונלי הזה בפיד שלי, של מי הוא ויראלי.
וכאן הרגולציה צריכה להיכנס.
בדיוק. הבנתי. כלומר, אני, לו יכולתי, הייתי מנסה להשמיד או להקטין את הכוח של הוויראליות. וזה אומר שאינסטגרם, יוטיוב וטוויטר ירוויחו רק חצי.
אוי ואבוי, אתה מבין? אתה מבין שאתה הופך להיות יעד עכשיו.
כן, מבין, מבין.
אתה תצא מפה, אתה בבעיה.
כבר יעד, כבר יעד. הם ירוויחו קצת פחות מלהוות לנו את השיחה הציבורית, כי זה לא בשוליים, זאת השיחה הפוליטית. ואם כולנו רואים מראה עקומה, זאת בעיה. תשמע, אני רוצה לקחת, יש פוליטיקאי, אני מחבב אותו אישית, קוראים לו יועז הנדל, בסדר, שר התקשורת, אני תופס ממנו אדם, אדם יחסך לי ישר ורציני, אוקיי? אני, זה הבעיה שלי, זה את תגידי.
עכשיו, לא, זה חשוב. רגע, מה, רגע, זה חשוב, לא, אנחנו חשוב, מחזיקים
לחלקנו,
זה.
לחלקנו. עכשיו, הוא היה כותב, נמדתי שהוא הפסיק, הוא לא למד את הלקח.
נגיד,
כותב,
בן אדם כמוני שהוא לא חתיך, כן. זאת אומרת, זה לא משנה מה זה חתיך, מה אתם כאלה שטחים. מה זה חשוב השטחים? הכי חשוב זה חוכמה.
בן אדם כמוני שהוא סטרייט, אני לא רואה את זה בכלל, אין לי מושג.
הוא עושה קפה בשטח, יאללה, בוא נראה.
הוא היה כותב מניפסטים ארוכים בפייסבוק, של פסקאות על פסקאות, ונורא צחקתי מזה, בחיית, אז מי יכול לקרוא את זה? אנשים קוראים משפט וראי, ונגמר להם. עכשיו, מה הקטע? א', זה לא יכול להיות ויראלי הדבר הזה, ולכן כוחך כפוליטיקאי מצטמצם. אתה כפוליטיקאי לומד לעשות פאנצ'ים, לזרוק חיצים ולברוח, ואנחנו רואים מלא פוליטיקאים עושים את זה, אבל הבעיות שהעולם מתמודד איתן דווקא הפכו להיות מורכבות בהרבה יותר. האקלים, חינוך, תעסוקה בעולם משתנה וחדשנות, ולא הגעתי לפלסטינים ושטחים. אנחנו צריכים כן יחס מעמיק, אבל אין לנו דרך לנהל כזה דיון.
אז אתה אומר שכל עוד, נניח מדינת ישראל, זה הכי קל לדבר על זה, כל עוד מדינת ישראל היא לא החדשנית שמטילה רגולציה לרשתות החברתיות, מה שאמרת, נגד אלימות, נגד גזענות, נגד שקרים, נגד ויראליות לאנשים מסוימים, והיעדר ויראליות לאנשים שמדברים רעיונות, תהיה פה מערכת
בחירות. לא, אני לא רוצה להחליט למי. אני פשוט רוצה פחות ויראליות.
תהיה מערכת בחירות, חמישית, שישית, שביעית, עד שמישהו יצליח להשיג רוב, אבל גם בשישית, שביעית, לא ידברו על רעיונות.
לא.
לא ידברו על שום דבר מורכב.
לא.
זה רק יהיה כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, כי זה מה שהרשתות גם מייצרות. אין, נכון. אי אפשר לייצר שיחה אחרת.
אבל צריך להגיד, קודם כל, אין לי ספק שהתופעה שנקראת נתניהו, והתופעה שנקראת אלגוריתם ומשות חברתיות, מזינים זה את זה.
למה?
יופי. משום שזה בנוי על עוררות של שיחה רגשית.
מה שנתניהו עושה, הסיפור הרגשי שלו.
והם מרוויחים מזה, הרשתות החברתיות. ואגב, אני לא הולך לתיאוריות של איתי לשם, שטוען שיש שם איזה דיל במחשכים וזה וזה. אני לא ראיתי בעיניים אקדח מהשן, לא רוצה להתייחס לזה.
אתה אומר שפשוט...
אבל כולם נהנים.
אתה אומר שפשוט כשאבישי בן חיים מביא סיפור שיש בו המון 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 רגש, ישראל השנייה הראשונה זה משחקי הכס, אז הוא יהיה הכי ויראלי ברשת.
עכשיו, וכשאני, אגב, בתמימותי, בעת, אנוכי הקטון, ולא רק אנוכי הקטון, יוצא נגד דברים כאלה, צוחקים על החיים שזה, "יא מטומטם, אתה מאכיל את המפלצת, סתום את הפה." כלומר, אתה לא יכול לא להגיד בעדו ולא להגיד נגדו. אתה עוזר לו, אתה עוזר לו כך או כך.
אני הפסקתי, חלס, די.
אוקיי, אז מה לדעתך, אז נניח, עכשיו יש עוד פעם מערכת בחירות.
ואני גם לא מבין, רגע, רגע, אני לא מבין איך ממשלה, כמו בנט ולפיד, שבאה עם מסר של מה? של חיבוק, של שיתוף פעולה, של לדבר מנומס.
של דיבור.
של לא לתנף. איך זה יכול להצליח המסר הזה בעולם כזה של אלגוריתמים שמחפשים את הקיצוניות ואת
הכיתוב? אלא אם כן, הם היו מובילים את המהלך של יועז הנדל, של רגולציה חדשנית, ראשונה בעולם, שכל העולם היה מדבר עליה. אבל
זה חייב לקחת מלא זמן. זה לא נפטר במערכת בחירות אחת או שתיים.
לא אמרתי, אבל הייתה להם שנה עכשיו להתחיל לטפל בזה, להפוך את זה לנושא.
הם הקימו שתי ועדות, אבל לא הגיעו לחקיקה.
שתי ועדות.
בנט ביום האחרון שלו נזכר לכתוב איזה איגרת על מכונת רעל. מהיום הראשון הוא היה בא לספר סיפור שמה שאנחנו עושים זה הפוך, אז היה פה סיפור רגשי, או שהיית מתחבר אליו או שלא, אבל היה פה סיפור רגשי. לנתניהו אתה מבין למה מתחברים, יש לו סיפור רגשי.
נכון.
לבנט לא היה סיפור רגשי, אז קשה להתחבר לממשלה הטכנוקרטית, אבל אמרת פה משהו קודם, שזה תפקידה של העיתונות. נניח, ייקח זמן עד שיעשו חקיקה, ייקח זמן עד שיטפלו בזה, אבל עיתונות כן יכולה להיכנס בתווך הזה. אז מה העיתונות לא מבינה על התפקיד החדש שלה בעולם הזה?
חברים שלי לא הולכים לאהוב אותי אחרי זה.
אז רגע, רק אני... טוב,
מה זאת אומרת? כולם מתים עליך.
לא, אחרי מה שאני אגיד לך עכשיו לא יאהבו. Trust me. אחד, זה התפקיד שהעיתונות כן התחילה להבין בדיוק בעולם, בבחירות הקודמות של הפקט-צ'קינג. וזה בעולם שבו כל המראה שבורה וכל האמת היא מעוותת, אתם צריכים להיות המגדלור של העובדות והצמדות לאמת. בכל מחיר. ואז הגיע הפקט-צ'קינג שאגב, הוויכוח אם הוא היה כן טוב או לא טוב, אני אוהב אותו. זה ויכוח טוב, זה ויכוח על מי יותר אמיתי. פגז, ויש פה מקום לשמאלנים ולימנים ולביביסטים ולערבים, בואו תתווכחו על מה יותר אמת, אני מת על זה, אוקיי? על איפה יותר העובדות נמצאות. הבעיה נמצאת, רגע, וכאן העיתונות עוד לא מקדישה מספיק, ואני גם מצביע על עצמי, עוד לא התמחנו מספיק בלהיות מדויקים כמו לייזר ורזים רק על ללכת על עובדות, אוקיי?
אז רגע, אני מתערבת פה, כי כן. עבדתי במערכת הזאת שנתיים, ואני עדיין מחוברת אליה ומופיע
רגע,
בה.
רגע, עברת במערכת של גיא זוהר.
אז אני בא להגיד, כן. מהצד השני כן. עם גיא זוהר,
נכון.
תוכנית הפאק צ'ק הראשונה והיחידה בארץ, שבאמת עושה בדיוק את מה שאמרת נכון. עכשיו, תוקפת ימין, שמאל, מימין, משמאל,
ואני מת עליה.
ורק עובדות, ואני לא יכולה להתחיל לתאר כמה הגישה העיתונאית שלי השתנתה מהעבודה בתוך mm-hmm. התוכנית הזאת.
למה תסבירי?
כי הבנתי שקודם כל אני באה עם קונספציה, ואני באה עם פוזיציה. Uh-huh. על כל דבר יש לי דעה וסטריאוטיפים, גם אם אני לא מודעת להם, ואז אני אבוא אוטומטית לתקוף את האו, או לחבק במחאות את האו, כי אני חושבת ש... כי זה טבעי, ככה אני מושפט.
מה זה, מנואל, את אומרת עכשיו דבר שאף עיתונאי בחיים לא יגיד, אני בא אוטומטית עם קונספציה לחבק מישהו אפריורית לעובדות?
ואז אני נגיד, אוקיי, אני אתן איזה, למשל, ואז אתה צריך לנסות ולנקות את עצמך כדי להסתכל על העובדה עצמה הרבה פעמים. אני עשיתי לפני איזה חודש טור אצל גיא זוהר על הפעלות בארצות הברית, כשהטענה הייתה שהשופטים בעליון, כולם שיקרו בשימועים שלהם, בשימוע שלהם כשנבחרו להיות שופטים לעליון, והם אמרו שהם לא יהפכו את הפסקה רו נגד וייד,
שמאפשר
את הפלות, וזה, ברמה הפדרלית. והראיתי כל הקטע, איך הם לא שיקרו. זה לא דבר שהם התחייבו אליו בשום שלב, איך הם אולי התחמקו, לא ענו, וזה, אבל, ואז אמרתי בסוף, עכשיו אמרתי דברים שהם לגמרי בניגוד לא משרתים את הפוזיציה שלי. אבל זה, והתוכנית של גיא זוהר בעיניי, זה שם למדתי את זה, אני עדיין לומדת את זה, וזה קשה לפעמים, זה נורא נורא קשה ללכת נגד הקונצנציה הפוזיציה שלך.
שבעצם את אומרת שהדבר הכי חשוב בעיתונות, זאת העובדה.
אתה עיתונאי, אתה לא איש עם...
בדיוק. יש לך עמדה?
יש לך עמדה, איש שלך.
אבל אתה חייב לדווח לפי העובדה.
אתה צריך להיות מסוגל לזהות אותה ולהתגבר אליה.
גם אם היא נגד העמדה שלך.
נכון. עכשיו, מה שעכשיו אמרת, זה הטרגדיה של העיתונות הישראלית. שתוכנית כמו גיא זוהר, היא בודדה במערכה במקום שהקוד שלה יהיה הבקבון של כל העיתונות.
רגע, אז מה רצית להגיד על החברים שלך שאמרת שהם לא יאהבו אותך?
שאני חושד שזה 80%, 90% מהסיפור הזה, זה בכלל אגו של עיתונאים.
למה?
כלומר, כי להיות עיתונאי שמדווח רק עובדות, זה קצת משעמם. אתה בעצם לא הסיפור. הסיפור הן העובדות והאמת שסביבך. וכל העיתונאים הבינו שכך אתה לא נהיה פיגורה, אתה לא נהיה בעצמך הסיפור, אתה לא תהיה טאלנט ככה, וגם לא תעשה בוכתות כסף.
זאת תובנה גאונית.
אם אתה רוצה לעשות בוכתות כסף, אתה צריך להיות טאלנט, בשביל זה אתה צריך להזיז את המוקד מהעובדות לעצמך, לדעות שלך, ועכשיו כל עיתונאי בא לשפרר את מה הוא מאמין, והוא בוחר את העובדות כדי שישרתו את הדעה שלו, כדי להפוך את עצמו לגדול, להפוך לטאלנט ולעשות ככה יותר כסף, אוקיי? ולצערי, יותר מדי מעמיתי היקרים, ואני אגב לא יותר טוב מאף אחד פה, עובדים תחת הקונספציה הזאת, ולכן הציבור בסוף בבית, הוא מסתכל ואומר, כולכם שרתים כאן איזה פוזיציה, למה שאני אמין לכם, וכך קרנה של כל העיתונות יורדת.
אני אגיד לך משהו שאני חושב, שאתה אומר, ישנאו אותך, אותי כבר שונאים בשנה האחרונה, כי כאילו אני מזוהה עם ההפגנות, ונגד ביבי, והורדנו אותו, והפלנו אותו וכו'. הדבר שהכי זעזע אותי בשנה האחרונה, ואני חושב שהראשונים האשמים להפלת ממשלת השינוי, זה התקשורת. כי מה שקרה בשנה האחרונה, את כל השופרות של נתניהו החליפה התקשורת. פתאום אתה רואה דברים שאנחנו היינו שוחטים את נתניהו, שוחטים אותו, על הוצאות, על זה, על ההוא, על מינויים לא רלוונטיים, על לקנות פוליטיקאים בכל מיני תפקידים, ממשלות מנופחות, כל מיני דברים, פתאום אנחנו נרמלנו כל דבר. כל דבר אנחנו נרמלנו, כל דבר אמרנו, זה לא אותו דבר, זה לא ככה, זה לא ככה.
כאילו, אתה אומר שהתקשורת לא עשתה לבנט את אותו...
שהתקשורת הייתה סלחנית.
היא הייתה סלחנית. אני חושב שאם היא לא הייתה סלחנית איתו מהיום הראשון, בגלל שהוא בן אדם יותר קשוב מנתניהו, בעיניי, הוא היה נהפך להרבה יותר שינוי ממה שהוא היה באמת. אנחנו אפשרנו את הנרמול של הדבר הזה, ואנחנו... הראינו לצד השני שאנחנו משפרים לא פחות טוב ממנו. ואני חושב שפה העיתונות מאוד מאוד מעלה בתפקידה בשנה האחרונה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
אני חושב שאני קצת טיפה אגן על זה, רק במובן אחד, זה מאוד קשה להצביע על המקום בחדר שבו הרצפה ישרה, כשכל הרצפה שבורה והכל עקום.
אוקיי.
אתה מאבד את הפלס שלך.
אוקיי.
אוקיי? ולשאול, ולכן נשאר לך רק דבר אחד, האמת, הוציא 50 מיליון שקל על שיפוץ הדירה או לא הוציא? היו 50 מיליון או לא?
לכן אני מאוד מתחבר למה שאומרת מנואל, שאומרת, בנושא שהכי קשה לי, הכי קשה לי להוציא כאילו זכאים את הצד השני שאני רוצה לתלות אותם, כי הם בעצם הולכים להפוך את ה... פסק דין שלא יאפשר יותר לאישה לעשות הפלה, אפילו בתנאים הכי קיצוניים. אין לי ברירה, אני עבד של העובדה. אם אני תחקירנית ואני צריכה להכין אייטם לגיא זוהר, ואני חושבת שאני הולכת לקרוא אותם לגזרים, פתאום אני מגלה שמה שחשבתי זה לא נכון, הם לא שיקרו, הם אמרו אמת, אין לי ברירה, אין לי ברירה, אני עבד של האמת, כי זה מה שיאפשר לנו לנצח.
וכמה עיתונאים אתה מכיר שמסוגלים לצאת עם סיפור שנוגד את תפיסת עולמם?
ברוך השם, יהיה לנו עכשיו איזה 5-6 מערכות בחירות לבדוק את זה.
נכון, המערכת של גיא זוהר, וגם מה שמנואל סיפרה על עצמה, היא מאוד ייחודית, כי גיא זוהר, אחד הדברים המעניינים, שהאייטמים שלכם, מנואל...
אני כבר לא חלק מהמערכת, אבל כן.
לא חשוב, אבל נניח בשנים האחרונות, הם מאוד מאוד ויראליים ברשת.
נכון.
פתאום אתה רואה, אייטם אחד, התומכים של ביבי, הכי משרשרים את זה, נתניהו משתף את זה,
נכון,
פתאום אתה רואה אייטם שני, יאיר לפיד משתף את זה, זה פשוט מדהים.
אני חייב להגיד שנגיד ככה קנה אצלי את הערכתו, אפשר אם אתה רוצה להתווכח או לא, אבל קלמן ליבסקינד, שהוא מסוגל לצאת נגד המחנה שלו, ואגב, לא רק פעם אחת, ההיא לפני שנה שעשה בלגן, עשה את זה כמה פעמים, כשהעובדות מצביעות לשם, הוא אומר את העובדות, וגם אגיד בסוף, עמדתי אגב, איננה עם הסיפור שסיפרתי עכשיו, אבל אין לו, ואני אומר, וואלה, הנה עיתונאי ישר, ואני מכבד כאלה וחסרים לי עוד אנשים שיודעים להפריד. זו דעתי, ואלה הן העובדות, וקחו את הכל ביחד.
טוב, חוץ מזה שאתה בא עם הלהקה שלך ב...
לא זאתי, אגב, אחרת.
מה זה אחרת? בלי אור אלר?
לא, לא בלי אור אלר.
רגע, יש
את... די אור אלר, כמה אפשר?
לא, לא, תקשיבו.
אני מכיר את...
סליחה, מה, לא היה דודה וגזוז וגברת,
אתה מבין למה שונאים אותך? כי אתה צועק עלינו.
לא,
אז די, חלס.
יש כמה זה, אפשר להחזיק כמה הרכבים.
מה?
תכף מירו יגיע עם החללית שלו ועם שבק סמך, וזה, יש כמה זה, חלוצי החלל וחלוצי הזה וחלוצי הזה, יש כמה... טוב, חוץ מזה שאתה תבוא עם הלהקה שלך, אתה תהיה פרשן פוליטי קבוע שלנו בבחירות. לא יעזור לך שום דבר.
לא,
אני לא באה בבחירות, אלדד, אין לי כוח.
ברור, את לא יודעת עוד כמה את באה.
את משובצת בבחירות 10,
אני יכולה להגיד לך משהו,
בבחירות 10, סיוון משובצת לבחירות 13.
אני רוצה להגיד משהו.
איתי ואני נעשה את
ההתחלה. סיוון לוקחת את המדינה לקבורה.
אמרת שאין לך כוח. זה מה שהיא תעשה. אני רציתי להגיד שאתמול אמרתי לבן שלי בערב, אמרתי לו, יו, אני לא מאמינה שהולכים לבחירות, גם ככה הקרח ביני ובין אורי, הוא קרח, מה זה דק? בשבועות
האחרונים. אורי, זה אורי מסגב, הבן זוג שלך. ומי זה הבן שלך? זה לירי?
הלירי, הלירי? לירי?
גוני.
אני לא עמדת בזה, אני
לא... לא, יהיה בחירה, אל תדאגו, אני יודע שמתבשל משהו.
כדי להציל את הניסויים של סיוון.
בדיוק.
חובה לאומית, ברור.
אבל טוב, נדבר על זה עוד. ברוך השם, יהיו כמה מערכות בחירות עכשיו.
לא, זה מזכיר לי, כן, להיות בבית מאוד דעתני, זה קשה. צפרי לי על זה
משהו. כל עוד שניכם הפועל, אין בעיה. הוא יכול להצביע בין
זה. לא, לא, לוואי ולא זה.
כן? טוב.
יאללה, גלובי, היית מושלם ואלוף. מה היה כיף? אתה חכם ביותר.
כן, הוא חכם.
אתה חכמת לי מאוד, אני חייב להגיד שהסיבה שכתבתי לך לפני חודש, כשהקשבתי לפרק כאן עם מה המצב?
עם מי זה היה? עם
מה המצב?
מה המצב זה השם של הפודקאסט?
לא, 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 זה היה על הפרק שמתחת לרדאר.
מתחת לרדאר.
מתחת לרדאר. של
האינסטגרם.
אורי ארצברג.
אז קודם כל, אהבתי את השיחה ואת האנרגיה ואת הזמן, אבל חשבתי על הבחור, א', מיד התחברתי ואני קורא מה שהם כותבים, אחלה אוטלט, אתה תפסת אותו שם בנקודה טובה, וקצת ויתרת לו כשהוא לא בא עם תשובה, בסדר, אתה אומר, בן אדם
לא, ששאלתי אותו מה המודל העסקי שלו.
בדיוק, המודל העסקי, והאם הוא מבין מה זה עלות ייצור תוכן, והאם הוא מבין שהוא חייב בעצמו להתיישר לעובדות, כאילו, ולייצר עובדות, ולייצר סיפורים, ותראה...
הוא לא מייצר.
הוא לא מייצר.
אני עדיין לא מתחברת, סליחה, וגם אמרתי לו, זה... הם לוקחים תוכן שקיים, ועורכים אותו בצורה מדהימה, מנגישים, אבל הם לא מייצרים תוכן, הם לא עיתונאים.
ואתם שאלתם אותם שם, בדיוק, וזה הנקודה שאמרתי, יו, אבל אני חייב לקפוץ ולהגיד, חבר, אתה חייב לייצר משהו, ולמצוא לזה מודל עסקי.
הבנתי, זאת אומרת, כי אמנואל באמת היה לי את הוויכוח לפני שבוע, אני חושב, היא אומרת לי, לא, זה לא עיתונות, עיתונות צריך לייצר סיפור, אבל אתה אומר בדיוק את מה שאמנואל אומר, זאת אומרת שאני טעיתי.
בלי העיתונות הקיימת, המיינסטרים שהם טוענים שהם באים לערער ולשנות, הם לא קיימים, אין להם כלום, אין להם מילים.
אז את אומרת שכדי להפך לכלי עיתונאי, הם צריכים לעשות עוד צעד של יצור סיפור.
בדיוק, אחרת הם יהיו בעצמם הדהוד של אותו... הם יהיו בעצמם הדהוד של אותו מערכת, ואין ברירה, הם יפלו גם כן בפחים.
אתה לא שמעת מה שזה, סיוון כאילו היא רומזת. זהו, עכשיו הנה, אנחנו מרימים לה. היא רומזת שאנחנו בומרים וסקנים, שזה מזעזע אותי.
שנפלתם בדיוק על מה שהארצברג אמר לכם.
שזה מזעזע.
ממש לא סיוון, ממש לא סיוון. אני חושבת שגם בן אדם עם רעיון מאוד טוב, ועם רצון לחדש, צריך לדעת להתמודד עם המגבלות שלו. אני עושה עיתונות. אני עושה עיתונות, הוא לא עושה עיתונות.
את עושה עיתונות ישנה, הוא עושה עיתונות חדשה.
הוא לא עושה עיתונות.
העמדה שלך לא מעניינת אותי ברגע שרמז שאני בומר, אני ארוס מזה. אני ארוס מזה, אני לא יכול להתמודד עם הדבר הזה, אני מנסה לראות כול. אני עושה קעקועים, אני הולך עם צמידים, אני הולך עם כובעים, אני קונה פטריות. עושה פטריות, אלוהים אדירים, ברגע אחד יחריבה אותי. חולה עלייך.
יאללה, ביי.
גלובי, אתה אלוף.
כיף גדול אצלכם.
יאללה, ביי ביי.
ביי.
טוב, עכשיו אנחנו בפינת הפלייליסט, שאילי דגני עורך אותה. אממה, לפני זה כמה ימים, אני ישן באותו חדר, לא באותה מיטה, לא צריך להגזים, עם דוקטור אמיר ירוחם, אתם מכירים אותו, ההיסטוריון שלנו שבא פה להרבה פינות, כל פעם אנחנו אומרים הסולן של שבק סמך וזה, והוא אומר לי, עזב שבק סמך, איזה שבק סמך, זה היסטוריה, זה מתושלח. ואז אני מקבל בשש בבוקר אס-אמס משקד. היא אומרת לי, תפתח מיד את העיתון, מירו מגיע למה המצב פעם הבאה, והוא שר שיר משבק סמך. אני אומר, מה היא רוצה, אלוהים אדירים?
שקד העורכת של הפודקאסט.
שקד העורכת של הפודקאסט. ואז אני נכנס לאפליקציות של העיתון, כמו שעושה בן אדם זקן כמוני כל בוקר, נכנס וזה, ואז אני רואה, עכשיו אני שלושה ימים איתו נמצא, הבן אדם לא אומר מילה, זה לא ראי דבר כזה, זה בן אדם, אני לא ראיתי מילה, אני אומר לו כל הזמן, אח שלי, אתה לא קורא את החדר, you doesn't read the room. זה כאילו לא יומד, שלושה ימים.
You doesn't read the room.
You don't read the room, sorry. ואז הוא אומר לי, עשה, מה זה חשוב? זה דבר קטן, זה הופעה אחת, מה זה השטויות האלה? וזה כשהוא מתעורר, כן? כשהוא מתעורר. ואני כבר בשמו התחייבתי שהוא בא וזה, ואז הוא אמר שאני מביא גם את חמי, אני מתקן, יצאתי פיטה, לא רק you doesn't, יצאתי גם פיטה עם ה... זה... כפיר ארצי, לא כפיר ארזי. כן. כולם מכירים אותו חמי.
קשור לשלומו ארצי ולא ירדן ארזי.
רעיון ראשון.
כמו שאנשים טועים לפעמים, שחושבים שהקשר לירדן ארזי, אבל זה טוב.
היא האמא המאמצת, היא לא הביולוגית.
רגע, אז מה אני חופר את הראש? רעיון ראשון עם שניכם, יאללה, תתחילו, תשאלו שאלות ותענו, קדימה.
טוב, אני אשאל, למה החלטתם להתאחד?
כן, זה תמיד שואלים, נכון? ברעיונות האלה עם הסלבס.
שבעצם אתה רוצה לשאול, השאלה האמיתית זה, נגמר הכסף, אתם חייבים לעשות הופעה?
כן, ברור, כאילו מוזיקאים, הם רוצים כסף, הם הלכו לנגרות, אם הם צריכים את זה, ברור. הגיע הזמן, הגיע הזמן, הרבה זמן, גם בטח עם הקורונה, וגם לפני זה הופענו עוד 10 שנים האחרונות, אבל לא בהרכב מלא. וחיכינו שיגיע הזמן, ואחרי שתיקה די ארוכה, אז...
מה, הרגשנו מוכנה? אני אגיד ש... כמו בהופעות הראשונות, זה כאילו...
לא, זה יותר משודרג, זה הרובוטריק הממש גדול.
וואלה.
זה קודם כל 30 שנה, זה מרגש בטירוף בעצם.
30 שנה שאתם...
30 שנה לשבק סאמר.
וואלה.
זה השנת תפשינון ב' שוב עוד ג'ינג'י מר.
וגם פעם ראשונה שכל ההרכב על הבמה.
זה סיוון, זה סיוון.
שכולם.
לא, לא, היינו בעבר, כן, היה לנו, היו גיחות.
הלהקה התחילה שכל ההרכב היה על הבמה, ככה היה בהתחלה.
לא, אני מדברת מאז...
אולי 10 שנים.
מה שסיוון רוצה לומר בעצם,
אולי קצת יותר.
שהיא לא ראתה את כל ההרכב.
לא ראית כזה דבר.
ומכיוון שהיא לא ראתה כזה דבר, היא חושבת שהיא הייתה מקדמת בברכה זוג כרטיסים, אם הייתם חושבים שזה ראוי וכולי.
אתה אמרת הרבה מילים במקום להגיד, נו, זוג הזמנות, זוגית לסיוון, זוגית לסיוון.
אין, זה נסגור הכל פה במסדרונות, אין, ברור.
אתה מספס פה הזדמנויות, אתה צריך לעשות תחרות פה בין חברי הפאנל, אני משתף יותר חזק, ואז עושה גרלה על...
וואי, אני רוצה להגיד בשיא הרצינות, אני כמו שאני קונה את הספרים שלי, קונה את הכרטיסים שלי להופעה.
איסלאם עלייך.
האמת שאני גם לך, אני חייב להגיד.
ואם לא, אני אקנה לכולכם.
איסלאם עלייך.
רגע, חייב רגע שנייה צעד אחורה, שידעו המאזינים, איפה זה קורה, מתי זה קורה.
בדיוק.
יאללה. יאללה. אז אנחנו הולכים להופיע בראשון, בלייב פארק.
מה זה, 13,000 איש, נכון?
משהו כזה. לא יודע כמה יבואו.
יבואו, בשעה הראשונה נמכרו איזה 3,000 כרטיסים, נכון? מירו?
לפי דעתי בשעה הראשונה.
כן.
אבל עדיין לא התקנו אותי מה קורה עכשיו, לא מתעדכן.
בקיצור, ב-24, 24 בספטמבר, יש עוד קצת זמן, יום לפני ראש השנה.
ערב ראש השנה.
לפני ערב יום השנה.
רק אגיד, אני קונה את הכרטיסים שלי, אבל 4 ימים אחרי זה יש לי יום הולדת, אז מה שאתם רוצים?
אז בדיוק, בדיוק. בדרך כלל היא קונה את הכרטיסים.
ככה אפשר להרים אחד לשני. אנחנו על הבמה, ברור. אנחנו עושים גם ימי הולדת, גם בר מצוות, חגיגות, אנחנו אוהבים סנדקות. זה בזמן האחרון, זה נורא חזק, טקסי סנדקות,
בריתות. והיום, היום הולכת להיות לכם חזרה ראשונה, נכון?
בעצם. כן, אחרי המון המון שנים, נכון וואלה. מאוד. זה, בגלל זה...
אבל עם כולם?
הצלחתי להגיע עד לפה. לא, היום אנחנו נפגשים רק הסולניות.
כי יש מישהו בניו יורק, הבורם. נכון? יש מישהו שהוא גם בניו יורק, ולא כולם בארץ, נכון, ולא כולם כבר מוזיקאים.
נכון.
שמעתי שמישהו עושה הייטק, הנגרים.
כן, כן, כן. מה שאפשר,
כן, מישהו צריך להרוויח. חקלאים, נגרים,
מה שמפרנס אנחנו עושים, זה מאז ומעולם.
אני חייב להגיד שבתור...
בתור אחד שהיה ילד, גדלת עליהם?
בין היתר, אומנם אולי קצת שלב מאוחר יותר.
באיזה שנה נולדת סתם?
נולדתי ב-98.
מירו ואני נולדנו במאה הקודמת.
זה בתור אחד שמכיר אתכם, ומכיר את ההיפ-הופ שקורה היום בארץ ישראל, ורואה את הכיוונים שהוא הולך אליו, ורואה את זה שזה קצת בעיני דעת הקהל הרחב נקרא לזה, זה סוג של חצי סטירה בדיחה כזאת. חייב להגיד שזה נורא כיף ומשמח שקורה משהו בסדר גודל של מה שאתם הולכים לעשות, שמחזיר קצת מהאותנטיות של הז'אנר, שמאוד הלכה לאיבוד פה בשנים האחרונות, חוץ ממת... מספר אומנים מצומצם יחסית, וזה נראה לי דבר כל כך חשוב.
אתם בעצם עשיתם אי-פופ שאף אחד לא עשה בעברית, נכון? זאת האמת.
האמת שאני וחמי המצאנו את זה בסלון של ההורים שלי.
וואלה.
הרפ הראשון, פעם ראשונה.
בעברית.
שופים בופים, כתבנו בית, ואחר כך חגגנו חבל, אז
מה? בסלון ביבנה.
כמו שרק ביבנה ידעו לחגוג. בשנות ה-90. היום כבר לא חוגגים ככה.
סוליות על התקרה.
רגע, אבל מאיפה קיבלתם את ההשראה לזה, אם בעצם אתם הראשונים שעשיתם את זה? כאילו, אז לא היה יוטיוב וכאלה, אז איך...
הקמנו להקה, והיה לנו שיר של משינה, ושיר של, איך קוראים לו? של כהן, ליאונרד כהן. אבל ראינו שאנחנו לא יודעים לשיר.
לא, אני אתחיל
מזה... אז עשינו רפ שזה יותר כאילו שלא צריך לשיר.
אנחנו רצינו... החלום, לפחות שלי, אני לא יודע לגבי מירו, זה היה להקת דף מטל. באמת, אבל לי לא היה אף פעם את ה...
לא היינו מוכשרים לדברים אחרים.
לא היה... ורפ זה היה שגילינו, אנחנו גרנו בשכונה צבאית, והרבה חברים היו מגיעים ממשלחות בחול.
אתם כולכם יבלה, נכון?
כן. נכון.
העיר המסירה.
אז שכונה צבאית, ויש אנשים שהיו בשליחות בחול, והביאו את המוזיקה, אז עוד לפני האינטרנט, לפני, אתה יודע, זה היה צריך...
רפ הרגיש לי טוב.
אז איכשהו יבנה איזה שכונה כזאת, איזה פרוור של ברוקלין איכשהו, בשנות ה...
אני אמרתי משהו למירו, 92, 91. שאני חושב שאחרי ההופעה שלכם, בגלל שאז הייתם מאוד מאוד חדשנים, בגלל שהיום אנשים צעירים הם הרבה יותר מחוברים לרפ, זה יכול להידלק מחדש מאוד מאוד חזק. ואז מירו אמר לי, נו מה, עכשיו נעשה מסע הופעות בכל הארץ וכל הזה. אמרתי לו, כן, מה יש? הוא אמר לי, לא, לא, עזוב אותי, תן אחד, שניים, שלוש מקסימום, אני לא רוצה יותר, אני לא רוצה יותר. אבל הוא רוצה, הוא רוצה, אני אומר לך, הלוואי וזה יצליח, הלוואי וזה ידלק מחדש, מירו.
היידה, אני חושב שזה כבר הצלחה, זה לא הלוואי וזה יצליח.
כן, לא, אבל אנחנו רוצים שזה ידלק יותר.
יש לי שאלה קלאסית של כתבת תרבות שאני לא. אתם נשארתם כל השנים האלה, כולכם חברים טובים?
מה זה חברים? אנחנו משפחה. משפחה, לא כל המשפחות מתפקדות באותו אופן, כן? אבל כל אחד עם התפיסה שלו של משפחה, אז כן.
לא, אבל אתם באמת בקשר וזה...
זאת השאלה שאני שאלתי אותו בלסבוס שהיינו, והוא ענה לי את אותה תשובה, הוא אמר לי, אנחנו משפחה, אמרתי לו, משפחה זה טוב, הוא אמר לי, למה משפחה זה טוב? מה, אתה מדבר עם כל האחים שלך, עם כל הדודים שלך, אתה לא שונא אותם?
לא נפגשים כמו שרוצים, אבל נפגשים, נפגשים בטח.
כאילו היית אומר משפחה אשכנזית. כמו משפחה
אשכנזית. אנחנו נגד...
איך אני יודעת שאתם דבר מרכזי בתרבות הישראלית? כי אני לא נולדתי ולא גדלתי פה, ואז לא הכרתי אתכם כשהגעתי לארץ בשנת 2000, אבל מהר מאוד, אחרי שחברה אחת עשתה לי שושלת בעיניי, אז ממש עשינו נסיעה לדרום, ועשיתי חזרה לכל האחים והדודים וזה, ואמרה לי,
ענק.
יופי, כל הכבוד, את יודעת, אף אחד לא יודע את זה, וגם שכחתי הכל. יש לי חברה אחרת, היום שמה דוקטור קרמית ולנסי, שהכירה לי את שבק סמך, ובזכותה הזנתי לזה, אז ככה, השלימו לי פערי תרבות. זה אחד הדברים שבשנים הראשונות השלימו לי, וכיף גדול.
מה שמזכיר לי שקרמית ולנסי צריכה לבוא לפה, כי קבענו איתה פעם אחת.
היא מומחית לסוריה, כן.
פעם אנחנו דחינו אותה, פעם אחת היא דחתה אותנו, היא מומחית לסוריה.
זה החיבור עם השבק, הגיוני. סוריה, שבק, זה הולך.
רגע, סיוון.
אבל יש שאלה רצינית.
רגע, אני רק אומר לך, את מאוד מאוד קידמת את האפשרות שתקבלי כרטיס זוגי. אני רואה שהוא כבר מתחיל להתחמם. שאלה עדינה כזאת, יפה, זהו. לא להרוס, כי יש לי ולך יש איזה קטע כזה, את לי מתמלא ואז אנחנו בועטים, אז אני רק אומר לך את זה, את יודעת, כי אמנואל כבר רמזה על היום הולדת, יש מצב שזה עובר אליה, הכרטיסים, אני רק אומר לך.
אני רציתי לשאול, אני, כשהילדים שלי הגדולים, בני 22, אז היינו שומעים הרבה שבק באוטו, בנסיעות הארוכות היינו שומעים הרבה שבק, ואני גיליתי שכשהילדים הקטנים שלי נולדו וגדלו והגיעו לגיל הזה, נמנעתי להשמיע להם שבק בגלל התוכן, שהשתנה במהלך השנים, ופתאום הרבה דברים הם כאילו
לא
מגניב ולא
פיסי.
ולא פיסי. אז עכשיו אני ככה תוהה, זו שאלה שאני שואלת אותי ביני לבין
עצמי. במופע החדש אל תדאגי, אנחנו עשינו גרסאות חדשות של כל השירים.
רגע, רגע, אבל רגע, זה מעניין, זה קטע מעניין.
שאלה טובה.
אז אני תוהה, האם יש טקסטים שלכם, שאתם מסתכלים עליהם היום אחורה, ואתם אומרים, היום לא הייתי כותב ככה, היום לא הייתי מדבר ככה על נשים, או שמה, באומנות הזו, הספציפית הזאת, זה לגיטימי וזה בסדר, ואתם חושבים שאין עניין מול הדבר הזה.
אני כל פעם שוכח כמה את חכמה.
חיים שלי.
בחיי אלוהים
ספר התורה. אני מחזק.
אני קודם כל לגמרי לא הייתי כותב אף טקסט מהטקסטים שכתבתי בן 17, כן? כי הייתי בן פאקינג 17.
אפילו תלכי אחורה, 17 יצא, פרחתימו אותנו.
אבל שנייה, שאני צריך לבחור שירים, לשיר, אלה בדיוק השירים שאני אבחר, כי בטח, כי כבר אי אפשר יותר לכתוב כאלה שירים, אז למה לא לרחוץ על זה?
תנו משפט, למשל, סיוון, תני למשל משפט שאת חושבת עליו.
לא, לא, את לא רוצה. לא, לא. זה מאוד, זה שירים שכתבנו בשיעור ביולוגיה, בגיל 15. עכשיו, מעולם לא חשבנו, אני אפילו הרגשתי מובך שהכתימו אותנו בחברת הקליטים, אני לא האמנתי.
כן.
שמחתימים אתכם.
כבר שהחתימו אותי, השירים נראו לי
ילדותיים.
בכל יום שמש אביבי אני יושב ביד מביא, בחלומי את מוביה ומורידה את החזייה. זה שיר אחד.
רגע,
אז יש את השיר יו קושי 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 יו קושי קושי.
לא, אל תשיר את זה.
רגע,
השירים לא פוליטיקלי קורקט.
רגע, שנייה, זו שאלה יפה. אז ירים הנושא חשוב. איך אתם... רגע.
אני יכול, יש יותר גרועים.
רגע, אז איך אתם מתמודדים היום כשאתם צריכים לשיר את השירים האלה בהופעה?
אז יפה, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של 30 שנה. אני אמרתי שיצא אלבום, אני הרגשתי מובך, לפעמים.
עכשיו אתה עוד מובך.
כי הטקסטים כבר לא התאימו לי. כבר בגיל 17, שהחתימו אותי, אני הרגשתי בוגר מדי בשביל לשיר את הטקסטים האלה, בגיל 17. וזו עבודה מתמדת, כי תמיד ילדים בני 15...
נדלקים.
אוהבים את זה.
אבל איך אתם תשירו
את זה אז?
איך תשירו את זה עכשיו?
אנחנו נגד פוליטיקלי קורקט. מה, אני חייב להיות בעניין הזה? זה לא הקטע שלי בחיים להיות פוליטיקלי קורקט. ודווקא שאי אפשר להגיד שום פאקינג מילה, כן, בתקשורת הזאת.
בתקופת שיא הפוליטיקלי קורקט.
אז זה שיש לי את החופש להגיד את זה, אז עוד יותר זה חגיגה, כן? מבחינתי. כי זה גם חובה שלי לצעוק את זה אפילו, אתה יודע, ותמיד זאת הייתה הרגשה שאנחנו שרים על כאלה דברים, אנחנו בסוף שרים על חופש כאילו, על כל הדברים שעשו לך, על סמים, על נשים, על כל הדברים שכאילו מה אנחנו בחברה ויקטוריאנית עכשיו, איפה אנחנו חיים?
תגיד אילי, אתה בדור שהוא הכי מחובר לפי-סי, נכון?
אפשר להגיד.
אפשר להגיד ככה. אז איך כאילו, איך מתחברים ללהקה שהשירים שלה, אתה יודע, זה כמו להסתכל על סרט מציצים היום, כאילו איך...
תראה, יש, קודם כל, אני חושב שגם בתור, אני לא אדבר בשם הדור, אני אדבר בשם עצמי.
לא, לא, בשמך, הכל בסדר.
בתור בן אדם שמאוד מקפיד להיות פוליטיקלי קורקט, אני גם יודע להפריד את התקופות.
אוקיי.
והשיח היום, אנחנו דיברנו על זה אז עם אלון נוימן, אם אני לא טועה.
נכון.
השיח היום הוא הרבה יותר מפותח, הוא הרבה יותר בוגר.
שמאפשר להקשיב לשירים מלפני 30 שנה, ולדעת שהם נכתבו באווירה אחרת.
בדיוק, שלא היה בכלל מודעות להשפעה שלמילים כאלה יכולה להיות 30 שנה אחר כך.
ברור.
אני חושב שגם ככל הנראה, בלי המילים האלה, כנראה שהבק סמך לא הופך למשהו...
נכון.
ברור. טוב, עכשיו אתם הולכים...
סתם, האמת היא שאנחנו סלחנים למילים כי אנחנו אוהבים אתכם. בוא נגיד את האמת.
רגע, גם זה... אני רק רוצה להגיד, זה כל כך ילדותי, שזה כבר אפילו לא פוגעני.
זה קריקטורה.
מרוב שזה...
אבל זה גם היפופ, זה חלק מהקטע.
עומר, שהוא העורך סאונד שלנו, והוא גם מנגן... בלהקה שחיממה.
מנגן מדהים.
מנגן מדהים בלהקה שחיממה עכשיו בדיפ פרפל.
איי, איי, איי.
סאבטריניאן מסקרייד.
סאב מסק.
הוא ווידי.
זה הכינוי.
גם וידי היה פה, אבל רצית לשאול. למה אני מבסוט שאתה שואל?
זה לא עניין של לשאול.
אני אגיד לך למה אני מבסוט שאתה שואל, ולמה אני עוצר את הכל. כי אחר כך, אחרי שאנחנו גומרים את זה, והולכים לעריכה וזה, אומר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, בפעם האלף, אי אפשר לתת לאנשים שהם לא יושבים סביב השולחן להתפרץ לזה. אז כשהוא עושה את זה, אני כל כך מבסוט.
כי אז אתה יכול להעמיד את זה בפנים שלי, אבל אני העורך סאונד ומותר לי.
בדיוק, לך מותר.
אז פה זה נגמר, אתה מבין? זה האולפן שלי וחוקים שלי.
בדיוק. איזה תשובה הבאת, תסלם עליך.
זה ככה עובד. בכל אופן, אני חייב לומר שכאילו במקרה אתמול, אני, מירו עלה לי בראש, וכנראה זה איזשהו חוש כזה שלי יש, ואני חפרתי על כל הקליפים, וחיפשתי באיזה קליפים מירו לא נמצא.
וואלה.
אז ככה הסתכלתי על זה אתמול במקרה. במקרה, חיפשתי, רציתי לראות, כי ראיתי שפתאום לא משנה. בכל אופן, אני מתחבר למה שאמרתם, ומה שסיוון שאלה, ואני חושב שפוליטיקלי קורקט לא אמור להיות במוזיקה. מצד שני, כן להשמיע היום את השירים, ולהגיד שפעם התרבות הייתה אחרת, ושהיום זה לא מקובל, ושהיום כנראה לא כותבים ככה, אבל פעם זה חלק מהעניין של להבין,
האנושית,
להבין
נכון
איפה אנחנו נמצאים נכון בעולם, נכון וגם חלק מהעניין של פוליטיקלי קורקט. אז אם מי ששמע את האלבום הטוב... כבר לא כזה חדש, של דוג'ה קט, אז יש שם החפצת גברים מאוד מאוד רחבה, וגם, ואני חושב שזה בסדר, זה מה שהיא מרגישה.
אומנות לא אמורה להיות פוליטיקלי
קורקט. זה רגשות, זה להעביר רגשות ולדבר ולהעלות שיח ציבורי, שיח תרבותי, ההסבר של מה זה טוב ומה זה רע. וזה חלק מהחינוך, תרבות זה חלק מהחינוך.
כן, אבל רגע, אנחנו קצת צבועים, כי אז כשעומר אדם הוציא...
אני אגיד עוד דבר.
לא, אני חושבת שאנחנו קצת צבועים.
לא, חשוב לי להגיד...
לא, אני אגיד לך, עליי פשוט לא מעניין לכתוב בעיתון, אז לא יכתבו את הדברים האלה.
לא, אבל היא ילתה נושא חשוב, שזה אני מסכים איתה, שבדיון מורכב צריך לנהל דיון מורכב, גם כשאתה נקרא אייל גולן וגם כשאתה נקרא עומר אדם, צריך לנהל את כל הדיון המורכב. וצריך להיות מורכבים בכל סיטואציה, לא רק במקומות שיותר נוחים, ולא להגיד כל דבר זה לא אותו דבר. שום דבר זה לא אותו דבר, אבל יש דמיון בין הרבה דברים ואפשר לדבר.
שוב, אני רק אמרתי שכנראה היום לא היו כותבים את זה אחרת. אז זה תשובה למה ש...
מה אתם...
אני רק אגיד בהקשר הזה, כבר פתחנו את זה, שגם אז זה לא היה פוליטיקלי קורקט.
לא,
והשיר שמקופף הבננות יצא, השיר שהיה במצד הפזמונים, זה היה שרית הספרית של להקת הנחל, כן? עדיין היה להקות צבאיות כאילו שהיו, וגלי צהל, לא היה אז גלגלץ, גלי צהל הכרימו אותנו.
בטח.
גלי צהל הכרימו את שבק, ואחרי לחץ מסיבי של צעירים, הכניסו אותנו, והם הצליחו להבין את הגזירות של, את ההזיה הזאת שהיינו.
להיות גזורים זה דבר קול. יאללה, מה אתם שרים?
יאללה, ועכשיו...
מה אתם שרים? באתם...
אנחנו שרים.
באנו...
שיר מהתקליט שלי האחרון.
אופה.
מהתקליט חלומות באוויר, שנקרא קצפת, שאני וחמי שם, אני וחמי, חוץ משבא, גם חלוצי החלל ביחד, הרבה הרבה שנים, ו...
יאללה, תסלם עליכם, תרימו את האולפן ותרימו את כולם. יאללה, עומר, תן בראש.
הקצפת כל כך מתוקה, משבשת לי את החשים. הקצפת תופסת אותך, כמו תפוח מעץ החיים.
מה המצב?
זה כל כך ממכר.
תפשיר, פייבק.
זה כל כך ממכר.
מירו, חמי.
מה שמסובב את העולם זה הקצף, קצף, קצף.
תן לי את הדיל ותגדיל, תעמיס איתם עלי לי ותכפיל.
תן לי עוד
ארבעים מטוסים, מכוניות עם חלונות כהים, מקסם את הרווחים ולהכפיל.
תן לי עוד,
תן בהגזמה
חלומות בהזמנה. לא רוצה להקיץ, יתרו להשוויץ, תנו לי עוד מנה. אני שוחד באמבטיה של קצב, חי את הסטה של כסף. שמפניה ורודה, הכל בלמידה, לעקוף במהירות מטורפת. העולם כולו לטרוף, להיות הראשון שישלוק. לא עצור עד שיגיע לטופ, ושב שם בראש, אני חייב לנסות. מוכן בשביל זה גם לדחוף, לרצוח, לגנוב. מוכן לשקר ולימור, לעשות את הכל בשביל כסף גדול. אחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהקצב קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך. אחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהקצב קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך. שילמתי את המחיר לשבת כמו בוס, כותף את הפירות, ממלא את הכוס. מצאתי את התדר שמצית מסיבות, שקו אבא קצפת ורחובות עד הראש. רוצה לקנות לי דירה, לתת מכה מהירה. אף פעם לא שמתי כסף בצד למקרה שיהיה בצרה. אין לי מכונית, השקלתי הכל בתקליט, בלי יחצנית או תוכנית כלכלית. אני רפר, תן לי מקל על הסטר, זה מספיק. עולה על הג'מבו לחול, נופש על חומוס עם פול. יש לי ביט לכל קלקול ולזירוז העיכול. שאני בצרות, חוזר למקורות, עולה לבמות, יורה באמת עם אחרת שורות. לא כמו כל הפרסונות שאחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהקצב קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך. אין אחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהקצב קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך.
הכסף עושה את האדם, עושה את האדם, עושה את האדם נרקומן, עושה אותו קצת בחורפן, חרמן מזומן, שילוב בהחלט מסוכן, בשביל כסף קטן, עם קור את יוסף הקטן, עם קור את המור, עם קור את עצמו, לכל המרבה במחיר הוא מוכן. שחק על הגוף שגולש, חדש ביותר, נוצף וזוהר, פה הקבלים מדבר. עכשיו הוא בתוך הכספת, כלוא בכספת לבד כמו כלב, סופר את הכסף עוד 100,000 מיליון עוד מליין.
להיות בכספת זה סם מסוכן.
אחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהכסף קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך. אחד בפה, אחד בלב, יד אחת בונה, יד אחת דורסת, שהקצב קובע מה אתה שווה. טוב להיות הבוס, טוב להיות המלך.
מה המצב?
לייב, תשפ"ב בית.
מי שעוד לא קלט, יש הופעה, אנחנו יודעים שהיא לא תהיה הראשונה, אבל שווה לכם...
24 בספטמבר בראשון.
24 בספטמבר בראשון, אין עוד הרבה כרטיסים. עוד פעם, זה לא תוכן שיווק, חוץ מזה שמירו חבר שלנו, אנחנו מתים עליו, רוצים שהוא יצליח. חמי, החבר חדש שלנו, מתים עליו, אבל אנחנו מתים עליהם, על שבק סמך, תעשו לעצמכם טובה, לכו להופעה הראשונה, אחר כך יהיה עוד, אבל אין כמו להיות בהופעה הראשונה.
תודה על הזמנה, אבל הרמה על הזמנה.
לא הכל כן. חייב להיות בתל אביב, לא הכל מדינת תל אביב. יאללה, תסלם עליכם.
אוהבים אתכם, ביי.
תודה לכולם. כרטיסים במסדרון.